ואני מאוד מאמינה כמה שיותר לצאת מהר לפיילוט. זאת אומרת, אנחנו במדינה מאוד זריזה ובמציאות מאוד זריזה. אני לא מאמינה בתכנון אינסופי, אתה יודע, גם תמיד בתכנון הוא תמיד נראה כזה סטרילי, אקסל סופג הכל, כל המספרים מסתדרים וזה ממש רחוק ממציאות. והרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי, אז מה להיות, עמותה, עסק, חברה, יש לי מיזם כזה וכזה, אני אומרת לו, אל תהיה אף אחד, לך לאיזושהי עמותת תשתית או איזשהו חבר שיש לו עסק או תפתח עוסק פטור, תתנסה, תבדוק בכלל שזה עובד, שיש קהל, שיש לקוחות, שכיף לך לעשות את זה, שזה מעניין, שאתה קם בבוקר עם אנרגיות, אחר כך נפתור איזו אישות משפטית תהיה. ואנשים הרבה פעמים מסתבכים בלופים סתם. ואני חושבת שפה הרבה ראשי ערים עוד לא קלטו את התפקיד שלהם. זאת אומרת, פתאום הם צריכים להבין שהתפקיד שלהם זה לא רק שפע וניקיון העיר, או חינוך, גם התושבים מצפים היום מהשלטון המקומי הרבה יותר. היום התפקיד של רשויות מקומיות זה להפגיש את האוכלוסיות האלה, להפגיש את הקהילות האלה, לתת להם במה ומקום, וגם להתמודד עם האתגרים. וזה כן פוגש בסוף, אתה יודע, הסוגיה הכי פשוטה, העסקים פתוחים בשבת או לא? אני רוצה שהעסקים יהיו פתוחים, אבל אני רוצה שגם הדתיים שחיים בעיר שלי ירגישו בנוח עם זה.
טוב, ברוכים הבאים לגראז', מדברים על יזמות, הפודקאסט שהוא 100% השראה מיזמים מהסביבה. והיום אנחנו ככה בפרק מיוחד, מארחים את בלה אלכסנדרוב, מה שלומך בלה?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
כיף לארח אותך כאן אצלנו, אז קודם כל לפני רגע שבלה תציג את עצמה, אני מזכיר לכל מי שחדש כאן וזה הפרק הראשון שלו, אז קודם כל הגראז' הוא פודקאסט שנולד מתוך באמת מטרה, לתת השראה לכל בן אדם שרוצה להיות יזם, ולנטוע הרבה מאוד אמונה, נחישות והתמדה, כדי שכל אחד מאיתנו יוכל באמת לחזק את השורשים שלנו בעזרת הפרקים האלה. ובפרק הזה עם בלה אנחנו הולכים לגעת בהרבה מאוד הנושא שהוא סופר סופר חשוב, במיוחד בגוון של יזמות חברתית, לכל מה שקשור לאיך שמגייסים משאבים ליזמות, איך עובדים בכלל עם פילנטרופיה, ובכלל כל הנושא הזה של איך להניע את עצמנו ליזמות, ובלה יש לה הרבה רקע וניסיון בתחום הזה, אז בלה, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ובואי תציג את עצמך למאזינים שנוכל להכיר ומשם נוכל להמשיך.
אני בלה, מרשבאית, נשואה ויש לי שני ילדים. במקור נולדתי בריגה בלטביה, ועליתי לבאר שבע, לשכונה ד' כשהייתי בת 8. עכשיו האמת עשיתי הפסקה מבאר שבע, והייתי שנתיים בפרדס חנה, גם שם ראיתי כל מיני סוגים של יזמות. ובערוץ הזה אני 20 שנה במגזר השלישי ובעשייה חברתית. הייתי מנכלית של עמותת ארץ עיר, היום אני מנהלת תוכניות בחירה בקרן פילנטרופית ביד הנדיב. חוץ מזה כתבתי ספר שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ספר שירה, הוא נקרא חיוך מספר 8, וגם לי יש פודקאסט שנקרא City for You, זה פודקאסט על תשתיות קהילתיות בערים, ואיך לעשות את הערים שלנו יותר קהילתיות.
וואו, מעניין. אז ניגע בזה בהמשך, כי זה בכלל כשלעצמו, כאילו איך אנחנו בעצם מייצרים את המגוון של הערך שלנו ולחשוף אותו כמה שיותר, אבל תספר קצת לטובת המאזינים שלנו שנמצאים יחסית בהתחלה. וגם בכלל זה תמיד כיף לשמוע את רגעי ההתחלה של כולם. איך זה התחיל אצלך? איך בכלל התחלת את הרקע הזה ביזמות? ובכלל בפעילות שלך החברתית.
אז אני גדלתי בשכונה ד' כמו שאמרתי, וזה היה קשה. היה קשה אחרי העלייה, אמא שלי הייתה צריכה לעבוד המון שעות ולהתמודד עם הרבה קשיים, ודי מהר עזבתי לפנימיה. הייתי בווינגיט בפנימיה למחוננים בספורט. שגם זה הייתה יזמות בסופו של דבר, כי נערה צריכה לאתר מה זה פנימייה, שזאת תהיה פנימייה למחוננים, כדי שמשפחה סובייטית תשחרר אותך לאיזושהי פנימייה, להשיג מלגות, זה מלגה כזה מקום של מצטיינים. ובגיל 18 למדתי בשפעים, בבית ספר של קיבוצניקים ומושבניקים, וראיתי שכולם הולכים לעשות שנת שירות, זה נשמע לי נורא נורא מעניין, וכך הגעתי לעשות שנת שירות בקרמיאל, עבדתי עם נוער יוצא ברית המועצות, ומשם פשוט תפקיד הוביל לתפקיד, ודבר הוביל לדבר, וכל הזמן יזמתי, וגם חוויתי הצלחה, ככה, לאורך הדברים, ואז בצבא היה את היוזמה הראשונה שלי, הקמתי מרכז לנוער בסיכון בפתח תקווה, ליוצאי ברית המועצות. זה היה מרכז שכבר אז היה מאוד מאוד חדשני, כי זה היה שותפות בין תנועת נוער, העירייה, הרווחה, אלסם ועמותה, ומגזר עסקי. זאת אומרת, כבר אז היה ממש ממש יוצא דופן, והייתי סך הכל ילדה בת 19, וניהלתי אותו 3 שנים, והוא מאוד מאוד הצליח, והביא יותר מ-100 בני נוער ממש מהרחוב, מהלילות, למרכז, ואז פשוט התגלגלתי מתפקיד חברתי אחד לאחר, המשכתי לניידת אלם, פה בנגב כשהייתי סטודנטית בספיר, ואז בספיר אגודת סטודנטים, ואגודת סטודנטים זה מקום להמון המון יוזמות, ושם מאוד מאוד פרחתי. המשכתי למעברים, ושם התחלתי לעסוק בתחום התעסוקה ופיתוח מעסיקים, והרבה יוזמות קהילתיות של יזמים. זאת אומרת, אוכלוסייה כפרית שעברה שינוי, והייתה צריכה למצוא את עצמה מחדש, כי כבר לחקלאות לא הייתה את אותה מקום. אחרי זה עבדתי בשתיל, ואחרי שתיל נורא כבר הרגשתי שאני בשלה לניהול ולתפקיד גדול יותר, ואז ניהלתי את הרציר, שזה כזה הדבר הגדול, לקחת עמותה מקומית של, אתה יודע, תקציב של 3 מיליון, ולהפוך אותו ל-20 מיליון.
שזה הייתה תור המדבר, אני
מזכיר. כן. לא אומרים את זה, שינינו את השם, וזהו, השוכחים. אבל יפה, כל הכבוד לך, הרוב פה לא זוכרים את השם הקודם.
כל בעבר, בהתחלה, מתחיל משהו, ואז הוא משתנה.
כן. וגם הרציר זה מלא יוזמות, אתה יודע, היה את קפה רינגנבלום שם, היה את המלכם, היה צריך לסגור יוזמות, זה גם נושא שאנחנו לא אוהבים לדבר, מה קורה כשאנחנו לא מצליחים. וזהו, ואחרי הרציר הלכתי למנדל, למדתי 2 שנים, וניסיתי, בעצם פיתחתי מודל עם איך תשתיות קהילתיות נהיות יותר עירוניות, ולא רק של המגזר השלישי. ככה גם עשיתי את הפודקאסט, ואחרי זה עברתי לעבוד בפילנטרופיה ביד הנדיב.
תקשיבי, זה מסלול חיים מרתק, כי יש פה, קודם כל רואים את הקו המנחה החברתי לאורך כל הדרך מההתחלה, אבל החלק הזה של באמת המשיכה הזאת, לחלק של לעזור ולתת הרבה מאוד דרך, אם עכשיו יש איזה מישהו שמאזין לנו ואומר, רגע, זה בוער בי, אבל אני לא רואה את החלק ה... איך אני מתפרנס מזה, איך אני בכלל, אוקיי, אני מאוד מאוד רוצה, אני מאוד נמשך, אבל קשה, בסוף אנשים זה קשה. מה את אומרת להם על זה?
א', זה באמת קשה, ואני חושבת שאצלי היה גם המון מזל, וכאילו המוטיבציה היא מאוד אישית, זה לדעת מה זה עוני, לדעת מה זה קושי, לדעת מה זה אתגרים חברתיים, מה זה פריפריה, זאת אומרת, אין אתגר חברתי שאני מתעסקת שהוא לא נגע לי, או במשפחה שלי, בנימים האישיים שלי, וגם מקצועית, אתה יודע, למדתי עבודה סוציאלית, ותואר שני ניהול מלכרים, כאילו ממש זה נהיה המקצוע שלי, זה נהיה הפרופסיה שלי, ואז כשאני פוגשת יזמים, אני מנסה להבין האם זה תחביב, זה תשוקה, או שזה כבר המקצוע והפרופסיה, ולא נעים לומר, אבל אני דווקא, כאילו, אולי זה קצת סותר את הפתיחה של הפודקאסט שלך, אבל לפעמים אני אומרת לאנשים, תקשיב, זה לא יזמה להתפרנסות. זה לא...
אני חייב להגיד, זה לא סותר בכלל, כי אני אגיד לך מה, התפיסה שלי ליזמות זה לאו דווקא בו תהיה עסק. זה תפיסת חיים שבאה ואומרת, אני לוקח אחריות על עצמי, זה אומר שאם אני עכשיו הולך לעשות משהו, זה בסדר גמור להמשיך להיות שכיר, ואני קורא לשכיר כמו להיות עצמי עם לקוח אחד בריטיינר, זה כאילו מישהו, יש מקום שמייצר לי הכנסה קבועה, וזה פנטסטי, ולך תעשה את ה, תיזום את הפעולות שבאמת מדויקות לך. זאת אומרת, אם אתה יזם חברתי בנשמה, ואתה מפחד מהחלקים הפיננסיים של הסיפור, אפשר להתחיל ליזמות חברתית בלי לעזוב את המקום העבודה, ולהתחיל במינונים שלך?
לגמרי. פשוט, אני אגיד, בישראל, יזמות חברתית היא מאוד מאוד מאתגרת. אני אסביר גם למה. בארצות הברית יש תרבות מאוד גדולה, גם באירופה, של תרומה. בכלל, אנשים, זה המועדון החברתי שלהם. אתה פוגש בן אדם, אומר לך, "Hello, my name is Joe, and I am friend in this club." וזה מאוד נהוג לשלם. המעמד ביניים יודע לשלם. בישראל, גם בגלל שאיך שהמדינה הוקמה, מאוד רגילים לשנור מארצות הברית. זה בכלל, כאילו, לא מבינה איך מדינת ישראל קיימת 75 שנה, אנחנו עדיין כל היום מגייסים משאבים מחול. ויש תרבות של תרומות, אבל פחות, בטח של הבן אדם הממוצע. ואז אני ואתה חושבים על איזושהי יוזמה, אנחנו עכשיו חושבים מי יממן. ואני אוהבת לשאול את היזמים, למה מישהו צריך לממן? בייחוד אם זה יוזמה למעמד הביניים. בוא נממן אנחנו בעצמנו. אתה ואני רוצים גן ילדים, בוא נשים כל אחד 5,000 שקל, כל הורי ישים ונקים. אלא אם כן, באמת המיזם מיועד לאוכלוסיות מוחלשות, ואז הסיפור קצת אחר. אז התרבות פה בישראל היא מאוד מקשה על יזמות חברתית, ככה, גם להפוך אותה לממסדית. עוד פעם, בארצות הברית קמה קבוצת פעילים, אחרי חודש היא כבר תהיה עמותה. בארץ זה לא ככה, יכולה להיות לך קבוצת פעילים המון שנים, שיוזמת מלא דברים, היא לא תימהר להתמסד ולקום ולהתארגן, לא שיש לנו פה עודף עמותות.
מה החסם? מה מונע?
כמה דברים. א', תקציבי פיתוח ותקציבי יזמות ותקציבי האצה. כדי להיות יזם טוב, כמו בספורט, כמו במוזיקה, כמו בכל תחום, אתה צריך מסה, ושהטובים ביותר יצליחו. והמסה הזאת לא קורית, אין לנו פה מלא הבים, מלא מייצים, מלא יוזמות, גם אלה שהיו הרבה פעמים כבר נסגרו. זה אחד. שתיים, לפעמים סיד מאני, תקציבים קטנים לפיתוח, תקציבים לטעויות. נגיד, המדען הראשי הרי מוציא תקציבים היום, נכון, לחדשנות בטכנולוגיה, חדשנות ברפואה. אתה לא ראית את תקציבי עתק, אומרים, יאללה, בואו, חדשנות בעולם החברתי. איזה פתרונות יצרתם עם עוני, עם הסוגיות של כפרים לא מוכרים, עם סוגיות של תעסוקת נשים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, היום גם כשיזם מצליח לקבל כסף, לא משנה אם זה מפילנטרופיה או מהמדינה, הוא חייב להיות ממש טוב, הוא חייב שזה כבר יוכיח את עצמו. זה אומר שמי יכול להגיש למקומות האלה? ארגונים גדולים, מבוססים, שיש להם proof of concept, והם כאילו הוכיחו את עצמם. אבל היוזמות החדשות, אין מספיק יוזמות, והרשויות המקומיות הם בדיסוננס. הם מצד אחד רוצים שתושבים יוזמו, הם רוצים שאנשים יהיו יותר מעורבים, אבל גם הם לא משקיעים המון בסיד מאני, בין אם זה יוזמה קהילתית סתם לתושבים, לעשות חג שכנים או להתגבש או ועד שכונה, ועד ליוזמות חברתיות שממש באות לפתור בעיות חברתיות. לכן היזמות בארץ היא מאתגרת, אבל אני כן אגיד לך שאני מאוד מסכימה שזה מתחיל מהמימד האישי של בכלל תפיסה יזמית לחיים.
בדיוק. אני חושב ש... תראי, אם אנחנו לוקחים רגע את הזה, הנושא של מרכז נוער בגיל צעיר שיצאת לדרך, היה לך תומך כספי כלשהו?
לא, אני אגיד לך מה היה לי. יש משהו כשאתה צעיר, שהוא אין, דברים שאתה עושה פעם ראשונה מאוד קשה. לא אכפת לך לטעות, אתה עוד לא עשית כלום. היום נגיד הרבה יותר קשה לי לטעות, אני כבר כאילו...
נכון.
אני כבר מותג, אז אני כאילו יכולה לטעות, יש לזה השלכות. זה א', ב', אני מאוד אוהבת את החוצפה הישראלית, בקטע טוב, ואני חוצפנית מאוד, ולא רואה בעיניים, ובאמת גייסתי משאבים, פתחתי דלתות, אני גם לא מכבדת כל כך היררכיות, וחוקי נימוס מוגזמים של... כאילו, איך פעם מישהו אמר עליי, זאתי לא נכנסת מהדלת, לא נכנסת מהחלון. אז כשעושים את זה בחן, אז זה עובד, וזה עבד לי. אבל אני חושבת שזה מתחיל עוד קודם. אתה יודע, אמא שלי לא אהבה לשלם חשבונות, כי לא היה לה כסף. והייתי רואה חשבון, חשמל או משהו מגיע, אמרתי לה, אמא, תקשיבי, יש פה חשבונות, זה בעברית, אני לא יודעת לקרוא, זה בעברית. אתה יודעת, אמא, כפרה עלייך, זה מספרים, את יודעת לקרוא. ואני, הקטע הזה של, נגיד, לא להיות חייבת, הוא מאוד מאוד חזק אצלי, ותמיד יש לי קלסר של חשבונות, ואני ממש מנהלת את זה, מגיל מאוד צעיר, אני יודעת, למי שילמתי, מתי שילמתי את זה, אין מצב שאין, אז זה כאילו, כן, זה מתחיל מגישה לחיים, של כמה אתה לוקח אחריות.
אני לא סתם שאלתי את זה, כי החלק הזה, אני דווקא הגישה הזאת שעלול לראות בעיניים, אם אתה רוצה להתחיל משהו, ודיברנו על זה קודם, אז באמת תתחיל מהקרקע הבטוחה הזאת שיש לך איזו הכנסה מסוימת, ולא לאשר לקפוץ למים לבד אם אתה חושש לסיכון, או אם הרעיון לא מספיק מדויק, שזה גם בסדר. אבל החלק הזה של העיז לעשות משהו שאתה מאוד מאמין בו, משהו שאתה מייצר ערך, זה לא משנה אם זה חברתי או לא, זה משהו שהרבה מאוד פעמים אנחנו כאילו דוחים את זה, זה משהו שלא נוח אף פעם לעשות במקביל למקום עבודה, כי אנחנו חוששים שזה, מה שנקרא, ערבוב אינטרסים ודברים כאלה. אני חושב שהיום, במציאות של היום, אם אתה, או אם את, לא מפתחים את היזמות, את השריר הזה, של קודם כל להאמין באיזה רעיון שאתה מאוד 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 מתחבר אליו, משהו שמדויק לך, במקרה שלך עוד ראיתי זה משהו, נכון, בגיל צעיר, אבל תשים לב ש... גם מה שתיארנו פה, זה ממשיר ומתפתח והולך ועולה, והיוזמות האלה, אז השריר הזה מתפתח. וברור שכשאתה צובר שם מוניטין ונכסים, אז יותר קשה לעשות, אתה פחות גמיש לעשות דברים, וכמובן שיש משפחה, ילדים, התחייבויות, זה הרבה יותר קשה. אבל הניצוץ הזה, הוא רק מתפתח. אם אתה לא מדייק אותו, אבל בהתחלה, ולא מספיק מאמין בו לדעתי, זה לא משנה באיזה שלב בחיים זה פוגש אותך. צריך להתחיל ולעשות. והחלק הזה ביזמות, זה מתחיל באמת מהנקודה הזאת, שכמו שאנחנו עושים פה עכשיו, משהו שבאלה אמרה פה במהלך, או תגיד פה במהלך הפודקאסט, או שאני אדבר עליו, ידליק למישהו איזה משהו בעיניים, והוא הולך ללמוד את זה, וזה מה שקורה להמון מון מאזינים שאני מקבל את הפידבקים שלהם פה. כי זה הנקודה כאן. ובאלה שאנחנו מבינים את זה, אפשר להתחיל ולהזיז את הדברים, קצת יותר בנחישות, כמו שתיארת קודם, כדי שהם יקרו. אבל אם יש שזה עכשיו... החלק הזה של איזה טיפ כזה קטן שתוכל לתת לאנשים האלה שעכשיו באמת מתלבטים, נמצאים על הגדר הזאת. איך אמרת, את לא רואה בעיניים, את נכנסת מהחלון כשצריך, מה הטיפ הבא שתתני להם?
אני חושבת שיש לי לפחות ככה חמישה דברים שיעזרו לי ושאני משתמשת בהם עד היום. Yeah. אחד זה מנטורים. אני מאמצת לי מנטורים סדרתית. עוד פעם, זה רק בדיעבד הבנתי שזה מה שאני עושה, אבל, אבל די מהר, כאילו, אין לי אבא, אז אין לי איזה דוד כזה, אתה יודע, בארץ תמיד שזה דוד יוצא צבא שאתה מתי... אז לייצר את זה, ואני יכולה לבוא אליך, ואני יכולה, וואי, אתה יכול ללוות אותי? אני צריכה כמה פגישות. ואנשים לא עושים את זה, אבל כי הם מתביישים, או לא נעים להם, או כי אין להם כסף, אבל אני מצאתי שרוב האנשים מאוד נדיבים. לפגישת ייעוץ 1, 2, 3, הרוב מסכימים.
נכון.
וזה משהו שתמיד, תמיד כל תפקיד לקחתי. שתיים, אני, כל סוגיה שאני מתחילה לעסוק בה עד היום, גם סוגיות שאני כאילו מומחית בהן, אני מראיינת במינימום 20 איש על אותו נושא. אני לא נכנסת אם אני לא... זאת אומרת, אם אני עכשיו, נגיד, יוזמה שאני מקדמת עכשיו, זה הקמת מרכז ידע להתחדשות עירונית, והבנה איך מטמיעים מביטים חברתיים בהתחדשות עירונית. אז עשיתי לי דף של 20 מומחים בישראל, שאני הולכת להגיע אליהם, ו... להתייעץ איתם וללמוד, זאת אומרת, אני מגבשת איתם את הרעיון. דבר שלישי שאנשים מאוד מתעצלים לעשות, אבל הוא קריטי, זה פשוט לכתוב את הרעיון. יש משהו בכתיבה ובלראות את זה, ולא לוותר על החזון, מטרות, יעדים, מה הפרויקט, איך תעשה את זה. ולחשוב בתוך זה על איזה מודלים כלכליים יש. זאת אומרת, פה אנחנו מאוד מאוד שרואים בקונספציות, כאילו, בדרך כלל מודל כלכלי זה אני מוכר ומישהו משלם לי. אבל יש עוד מודלים, אפשר לחשוב איך מקימים את זה כקופרטיב, אפשר לפתוח את זה למיזם שהוא יהיה יותר קהילתי ולא רק שני, אפשר לחשוב על שותפויות עם רשות מקומית, עם עמותות, זאת אומרת, יש, אפשר להרחיב את התפיסה הכלכלית של איך עושים את זה, ואני מאוד מאמינה כמה שיותר לצאת מהר לפיילוט. זאת אומרת, זה, אנחנו במדינה מאוד זריזה ובמציאות מאוד זריזה, אני לא מאמינה בתכנון אינסופי, אתה יודע, גם תמיד בתכנון, הוא תמיד נראה כזה סטרילי, אקסל סופג הכל, כל המספרים מסתדרים, וזה ממש רחוק ממציאות, והרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי, אז מה להיות, עמותה, עסק, חברה, יש לי מיזם כזה וכזה, אני אומרת לו, אל תהיה אף אחד, לך לאיזושהי עמותת תשתית, או איזשהו חבר שיש לו עסק, או תפתח עוסק פטור, תתנסה, תבדוק בכלל שזה עובד, שיש קהל, שיש לקוחות, שכיף לך לעשות את זה, שזה מעניין, שאתה קם בבוקר עם אנרגיות, אחר כך נפתור איזו אישות משפטית תהיה. ואנשים הרבה פעמים מסתבכים בלופים סתם על...
על הגדרה.
על הגדרה, ואתה יודע, כאילו, אני חושבת שהאתגר הכי גדול זה דווקא מה שאתה ככה אמרת בין המילים, זה דחיינות. כן. כאילו, אני פעם הייתי עושה רשימות של משימות, של מה אני צריכה לעשות. היום אני פשוט עושה את המשימות. כאילו, אני אומרת, אין לי מה לכתוב מה אני צריכה לעשות, אני פשוט אעשה את זה עכשיו.
כי, איך את עושה את זה? כי הרי בסוף, כשאתה עושה הרבה דברים במקביל, ולכל אחד יש את הטיימליין שלו בסופו של דבר לביצוע, כי יש דברים, אין מה לעשות, כשאתה עושה דברים במקביל, יש דברים חשובים יותר. איך את מתמודדת עם זה?
א',
בגישה הזאת זה מעניין.
אני מכירה את המעגל של האנרגיה שלי. נגיד, כשאני עייפה, או אני לא במצב רוח, אין לי סיכוי לעשות כלום, לקפל כביסה לא מסוגלת. זה הרגע שבו אני אומרת, שחררי, לא היום שלך. עדיף, לכי לישון, תשמי מוזיקה. טעים הילדים, כאילו לא זה, אבל כשיש לי אנרגיה, וכשאני מתעוררת, זה גם תלוי בשמש ובחום, אז אני כבר עפה עד הסוף, ואני יכולה לעבוד 10, 12, 14, 15 שעות, כי אני יודעת שאני על הגל. ואני מכירה את המחזוריות הזאת, אני יודעת שאחר כך אני אתעייף, ואז עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ניהול יומן, הכל בפגישות.
אני מאוד שמח שאמרת את מה שאמרת עכשיו קודם, כי זה נושא כל כך חשוב, שזה רגע שאני רוצה להתעכב עליו, החלק הזה שאמרת על ההיכרות עם האנרגיה שלך. אני הרבה מאוד פעמים הייתי נלחם עם עצמי, כי יש לי עומס מאוד גדול בלוז, והייתי מגיע לאיזה שעה מסוימת, שפתאום הייתי קולט זה כאילו, אתה מתאמץ, אבל זה לא זז. כאילו, אין אנרגיה, אתה לא... זה לא של אנרגיה פיזית, אני ער, הכל בסדר, הכל אנרגטי, אבל פתאום אתה רואה שקצב התפוקה ביישום נמרח, אתה יוצא מריכוז, המוח אין מה לעשות, למוח יש את הדרך שלו. והחלק הזה, הרבה פעמים, אנחנו לא מודעים לאינטרוול שלו ביום, כאילו אין מה לעשות, אני יודע, כבר שש שעה מסוימת, שאני לא מקפל את עצמי, כדאי, חבל על הזמן, אתה סתם תבזבז את הזמן עכשיו. ותדעו לכם שבאר שאנחנו מזהים את הרגע הזה, זה חוסך המון המון זמן.
זה כאילו, לא להילחם בו.
מדהים, זה מדהים כמה זמן זה חסך לי, מה שהבנתי שנייה אחת, תקשיב נדב, פה בשעה הזאת, גם אם תמשיך עוד 4 שעות, זה פשוט סתם ילך לפח.
וגם עוד שיטות, נגיד, אני ממש טובה בלעבוד בקו. אז אני אומרת, אני, בלה, עדיף לי לחלוק קרדיט, לא משנה מה אני עושה, כי הסיכוי שזה יקרה פי מאה יותר גבוה, מאשר שאני אעשה לבד. ולפעמים זה שותפות, נגיד יש עכשיו שותף מקרן אחרת, שאנחנו חברים המון שנים, פשוט אנחנו עושים מלא פרויקטים ביחד, כן? כי כששתינו מגיעים לפגישה, צריך לבוא כבר רציני, צריך להביא את הנייר, צריך זה, אבל כשאין לי אותו, אז לפעמים גם זה למצוא שותף בתשלום, זאת אומרת, לשלם ליועץ, גם אני הרבה פעמים אשלם ליועץ, כי אני יודעת שאם אני כבר משלמת ליועץ, אני אעשה את זה, או גם אם אני הולכת לתחומים אחרים, החלטתי יום אחד שאני רוצה להבין בנדלן, ואני רוצה לרכוש דירות, ואין לי מושג, אני לא מבינה בזה כלום, לא מבינה במשכנתאות, לא, אז אני חיפשתי יועץ, שילמתי לחברה הרבה כסף, יש כאלה שזה אגב לא עובד להם, שהם משלמים למנוי לחדר כושר, והם עדיין לא הולכים.
נכון.
אבל עליי זה עובד, כשאני משלמת, אני מתחייבת לתהליכים, וגם מין איזושהי הבנה, אני ממש זוכרת, כשהתחלתי למנכ"ל את ארץ עיר, אז נורא פחדתי מאקסל ומתקציב. ברור שאחרי 6 שנים שלטתי בתקציב, ושלטתי באקסלים ובדוחות וכן הלאה. ואז זה מין שריר כזה שאני זוכרת שמה שאני לא יודעת אני יכולה לדעת, שהלא לדעת הוא זמני, נגיד עכשיו, נכון, יש את ה-AI, JPT וזה.
כן,
אני לא מבינה בזה כלום, אבל אני בדיוק, שלשום אמרתי חברה שאין מצב שאני ממשיכה לא להאמין בזה, אנחנו חייבות לעשות על זה איזה שיחה, מפגש, הרצאה, זום, כאילו אני לא יכולה לתת לטכנולוגיות להתקדם ולא להיות עליהן.
אני מדבר על זה הרבה וגם יש לנו, זה מאוד מעניין שאלת את זה, כי החלק הזה של ללמוד, האוטודידקטיות הזאת של להגיד, אוקיי, אני לא מסוים, היום אין דבר, הידע כל כך זמין, בכל פינה אפשרית, בכל רגע נתון, וגם בינה מלאכותית, אגב, זה כלי שזה נשמע, מה זה טכנולוגי, חבל על הזמן, זה כל כך לא טכנולוגי, זה, אתה כותב מאמרים, אתה כותב בוורד, אתה כותב באקסל, אתה כותב באינטרנט, אנחנו מחפשים בגוגל, זה בדיוק ככה, זה סיים, אנחנו כאילו חושבים, דמיינים רובוטים וטכנולוגיה והייטק, נכון, יש הרבה בינה מלאכותית שהיא קשורה מאחורי הקלעים של הדבר הזה, ששם זה באמת האזורים ההייטקים, כל הדברים שזמינים לנו כמשתמשים, הם הכי לא הייטקים, זה מה זה? זה טקסט, תמונה, דברים בסגנון הזה שכולנו מכירים היום.
כן, וגם, אבל אתה יודע, זה כמו עם הסוגיה הקודם של מתי אתה משחרר לעצמך ומתי אתה
כן,
לא.
כן, אבל אתה אמרת משהו שאני חייב להתעכב עליו. כן. החלק של הלמידה, כי זה חלק ש... המיינדסט הזה של להגיד, אין מצב שאני לא יודע את זה, ואני הולך להיכנס לזה עכשיו ברבק, ולראות איך הדבר הזה, איך אני לומד את זה, זה DNA שכל כך חייב שיהיה היום לכל בן אדם, לא משנה, יזם, עובד, שכיר, זה לא משנה. להגיד, אני עכשיו מתיישב על, אני אומר, אין דבר שאתה לא יכול ללמוד ב-20 דקות ביוטיוב היום. אין דבר. כי זה כל כך זמין, אנשים כל כך מתמצטים את זה, היום כל בן אדם, פודקאסט, סרטונים, יוטיוברים, לא משנה מה, משקיעים המון 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 שעות כדי להנגיש לך מהניסיון והלמידה שהם קיצרו לך את הדרך, וזה זמין בכל פינה.
אבל גם פה צריך לדעת מי אתה, נגיד, אני יודעת נכון. שלא יודעת מה, נדלן הצלחתי להבין, שוק ההון גדול עליי, לא יודעת, יותר מדי אנגלית, לא יותר מדי אקסלים.
זה לא מדויק לך, זה אולי גם לא רלוונטי אלייך מבחינת איך ברוב המקרים, ואני אומר, לא ללמוד דברים לא רלוונטיים, תלמד מה שמעניין אותך. ואגב, למדת, לא מעניין, תמשיך יאללה. וזה היופי.
וגם, זה סבבה ממש לקנות שירותים מאנשי מקצוע ולהוציא על זה כסף.
אני מסכים איתך פה ב-100%. החלק הזה, ברור שבסוף, כשאתה לוקח בעל מקצוע, צריך להבין, אבל אני אומר, זה מיינדסט שאני אומר לכולם פה, וזה טיפ מאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים שבאים או לייעוץ, או לסדנה, או לאיזה קורס, או לא משנה למה, המיינדסט שלהם זה, הם באים לקחת ידע. ופה הטעות. ואני אומר את זה, תקשיבו טוב. אם אתה נכנס לתוכן מסוים, משקיע עליו זמן. לא מדבר עכשיו השראה וכזה, זה חופשי. אבל אני אומר שאם אתה רוצה להשקיע, ואתה משקיע כסף, ושם שקל על משהו ללמוד, שיהיה לך מה הערך שאתה הולך לצאת מזה, מה אתה הולך לייצר מזה. זה המיינדסט שאתה להיכנס אליו, כששמים שקל אחד על משהו. לא משנה באיזה פלטפורמה. כי רוב האנשים, ואני פוגש את זה המון, רוב האנשים משלמים כסף, ומסתכלים רק על הידע שהם מקבלים. ידע לא שווה כלום, אם אנחנו לא מתרגמים אותו לערך כלשהו, למישהו, לנו, לעצמנו, ומייצרים לו תפוקה כלשהי. כי בסוף זה סתם, אתה מרגיש, אוקיי, שכחת את זה אחרי יומיים, אתה בא לרכוש ידע. ולכן, הטיפ שלי אליכם, אם נגענו בנקודה הזאת, תיכנסו למשהו שהשקעתם עליו שקל אחד ומעלה, לא משנה מה הסכום, ולהגיד עצמכם, אוקיי, מה אני הולך לייצר מהשקל הזה? אתה רוצה לקחת את זה למקום חברתי? מה אתה הולך לבנות עם זה? איזה פעילות? דיברת קודם על הנושא הזה של אנשים נשענים על פילנטרופיה מארצות הברית, אמרת את זה ככה בין השורות קודם, ואני נזכרתי בזה. אז כן, אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו הולך להקים מעמותה, אני הולך להשקיע 10 שקלים בללמוד משהו, כמה כסף אני הולך לגייס מהדבר הזה לעמותה שלי, או לממן משהו. תראה מה הערך שהדבר הזה מייצר, ולא רק כמה אתה משלם על זה, ואז קורים דברים מדהימים, אגב, התפוקות הן אחרות לגמרי. אני רואה את זה כל הזמן קורה. אחרות לגמרי, שאתה יודע להגדיר את זה. וזה ככה נולד מהשיחה, שקודם כל את התפיסה שלי, אני אחראי, אני אדון לעצמי, אני לוקח את הדברים האלה בידיים שלי ועושה אותם. והחלק הזה של ללמוד, אני מאוד מאוד התחברתי לה, וככה נגעת בטיפים האלה, ואני אקח את זה דווקא לזה אתגר מאוד משמעותי שהתמודדתי איתו. תארי לנו למאזינים איזה אתגר שאתה אומרת, וואלה, התמודדתי איתו, והוא נתן לי איזה ממש יסוד חזק לדרך שלי.
תראה, אני עברתי הרבה אתגרים. מזמינה אותך לקרוא את הספר שירה שלי, זה קורס בטראומות.
כן, נראית לך שכל החיים היו
כן, היה זה, אז מן הסתם האתגרים האישיים מאוד מאוד בנו איתי, אבל אני דווקא אקח אתגר מקצועי, כי יזמות היא גם לא רצף של רק הצלחות, צריך ולכישלונות ולאי הצלחות יש משמעות מאוד גדולה. לנו בעמותה היה בית קפה שנקרא קפה רינגלבלום, והוא היה קפה טוב, אנשים אהבו אותו, היה בשכונה ד' מהעסקים הראשונים בשכונה, יש לו גם אימפקט מאוד גדול, כי בעצם זה שהקמנו אותו וביקשנו רישוי עסקים לרחוב של רינגלבלום, זה מה שפתח את רחוב האוכל, ונתן אישור נכון, לכלל הרחוב. מדהים. והיה לנו תוצאות מטורפות בעבודה עם בני נוער, קים היה שף, בני נוער עברו תהליכים משמעותיים, חלקם בעצמם פתחו עסקים, חיים פתח את הסנדוויץ' שם וכן הלאה. אבל מבחינה עסקית, הקפה הפסיד כסף כל חודש. עכשיו, היו לנו את כל התירוצים. היה לנו עמוד ענן, צוק איתן, עופרת יצוקה, זה תמיד יש משהו בארץ למה זה לא עובד. ובכלל, עסקי אוכל בישראל זה ממש קשוח. אבל בסוף, חודש אחרי חודש, למדתי לראות כאמור תקציבים ודוחות, העסק מפסיד. וזה היה דינמה ממש קשה, גם כי, כאילו, זה עסק בשכונה שלי, סביבו הגעתי לעמותה, מאוד אהבתי כלקוחה לשבת שם, הוא עשה עבודה מאוד משמעותית עם הבני נוער, הוא היה מאוד משמעותי לקהילת היזמים בכלל, כי הוא כל הזמן אמר, זה אפשרי. יזמות חברתית זה אפשרי.
טוב.
זה היה מקום טוב, אבל הוא הפסיד כסף. והייתי בחודש תשיעי, בהיריון השני שלי, לא ידעתי מה לעשות, ממש הייתי בסטרס אינסופי, עוד פחדתי שתהיה לי הפלה מרוב הסטרס, והחלטנו לסגור את הקפה. ובסוף זאת אחת ההחלטות החכמות שעשיתי. להבין שהכסף הוא לא, הוא חשוב, ודוחות כספיים חשובים, וגם הרגשתי שלמה עם זה, כי אמרתי, וואי, אני מנסה להרים את העסק הזה כבר 4-5 שנים, קודמיי ניסו להרים אותו, הבאנו שותפים עסקים נוספים, קמפאי, את דואליס, כל מיני, הוא לא מתרומם, אין, משהו במודל הזה של להסיק נוער, שהוא פעם בא למשמרת, פעם לא בא, שיש לו משבר באמצע משמרת, ושהפוטקוס כל הזמן עולה, ושהכוח אדם מאוד מאוד קריטי, זה מודל לא עובד. ולהודות שמשהו לא עובד, זה קשה, כי לפעמים יש קונספציה של הצלחה. הפילנתרופיה רוצה נורא שזה יצליח, הרשות רוצה שזה יצליח, את היזמת רוצה שזה יצליח, וכאילו כולם יודעים שזה לא, אבל לא נעים, לא נעים, כאילו מה, נערוק את הרעיון, כאילו, להרוק את הרעיון היה הרבה יותר קשה מלסגור את העסק עצמו.
במיוחד שזה משהו כזה ערך עצום, כאילו כן. זה לא איזה, אוקיי, אז ניסינו איזה משהו נחמד כזה לתרומות, איזה לא עובד.
אז גם שם היה תהליך, איך סוגרים, איך משתפים את, את השותפים הפילנטרופיים, את הבני נוער עצמם, את העובדים, היה המון המון כאב, אבל זה אחד השיעורים הכי חשובים שלמדתי.
וואו. תקשיבי, זה חזק, אני... תגידי, אגב, מה עשו עם אותם נערים? כי בסוף אני אומר לעצמי, באדם כזה שיש פה איזה עניין זהותי כזה קצת, לא? המקום שעבדתי לא הצליח.
אז ליוו את הבוגרים הרבה זמן, אחרי זה גם בלי קשר, כאילו כעובדת סוציאלית, ואנחנו בקשר איתם, עם חלקם אני בקשר עד היום. אפילו אחד מהם היה צריך עזרה בקניית דירה, והצלחנו לחבר אותו לגורם שידע לתת את ההלוואה, וככה... ובאמת הם רכשו דירת עמידר, וזה מאוד מאוד מרגש, אבל זה היה כואב, וגם עם הנערים, כן, אי אפשר לרמות את המציאות, יש כישלונות, אנחנו לא תמיד מצליחים, וזה חלק.
תגידי, דיברנו קצת על נושא של פילנטרופיה, וכל העולם, תגידי קצת למאזינים שלא מכירים בכלל, אגב, אנחנו חיים בעולמות האלה, אבל רוב האנשים לא יודעים בכלל כל
העולם הזה,
ואני במיוחד, אגב, יזמים שהם יזמים חברתיים, שאתה בא ואומר, תקשיב, יש פה את הכל קורה הזה והזה, יש פה את האלמנט, בכלל המונחים האלה, לא בסט אוף מיינד, כי כן. אנחנו תמיד חושבים, לקוח מציא כסף, משלם, זה, וזה עולם שלם, אבל ככה, קצת למזלג, תני לאנשים טיפה מה זה העולם הזה של פילנטרופיה.
אז פילנטרופיה מתחלקת לפילנטרופיה ישראלית ופילנטרופיה בחול. לנו יש קשר מאוד גדול לישראל עם התפוצה ועם יהדות ארצות הברית ויהדות אירופה, וכאמור בתרבות שם יש תרבות של הקמת קרנות ותרומה לישראל. ועוד סוג תרומה שיש בישראל זה כשאנשים כמוני כמוך תורמים, לא יודעת מה, 50, 60, 70, 10 שקלים בחודש, כל אחד כמה שהוא רוצה. והפילנטרופיה היא מאוד מאוד שונה. יש פדרציות של המדינות עצמם, שזה מוסדות שהפילנטרופיה היא כמו, היא לא רק המטרה, היא גם האמצעי לעשות קהילתיות בינם לבין עצמם. זאת אומרת, למה לקבוצת יהודים להיפגש בניו יורק ולחשוב מה חשוב להם בישראל? זאת אומרת, זה אפילו קצת המטרה, כאילו לא בהכרח המטרה לתת כסף, כמו גם של לשמור את הקשר בין יהדות ארצות הברית לישראל. וזה כמו כל דבר מאוד מבוסס על יחסים אישיים וקשרי אנוש. ובן אדם שמתחיל לעסוק באיזשהו תחום ביזמות חייב לעשות מיפוי של מי השחקנים, מי הקרנות שהתחום הזה מעניין אותו. ואז יש שם מתח כזה שקשה להחזיק אותו. מצד אחד, לאתר, נגיד, אם אני עמותה שעוסקת בנוער בסיכון, לאתר את כל הקרנות שעוסקות בנוער בסיכון, גם בארץ וגם בחול, ויש קרנות שהן משפחתיות, כמו משפחת רקנתי, או משפחות שהקימו את הקרן, ויש קרנות שהן מוסדיות יותר. ואחר כך, מצד אחד, לבוא עם היוזמה, עם החזון, להלהיב וכן הלאה, אבל מצד שני, עם אוזן מאוד פתוחה, מה מעניין את הקרן עצמה, מה היא רוצה להשיג, מה האסטרטגיה שלה, לאן היא הולכת. וזה מתח לא ברור, יש קרנות שמאוד אוהבים שבאים ושואלים אותם, לאן את הולכת, מה את רוצה? בדיוק בזה יש לי תוכנית או איזשהו פרויקט. ויש קרנות הפוך, שהם רוצים שהיזם יבוא עם הרעיון, עם החזון, עם היוזמה, עם המחקר, עם ההבנה המעמיקה של מה רוצים לעשות. אבל בכל אופן חייבים להכיר את הקשרים. יש היום גם פלטפורמות כמו יפת מכרזים שמאתרת לנו את כל המכרזים במדינה, אז יש היום פלטפורמות שאתה יכול לקבל למייל שלך את כל הקולות קוראים ואת כל הקרנות שהם בתחומים שבהם אתה עוסק. כמובן שזה לא מספיק וצריך לייצר פגישות ולהכיר וכן הלאה. וחוץ מפילנטרופיה יש את כל הערוץ של חברות, של אחריות תאגידית, שגם הם תורמים כסף. אין שם המון כסף לצערי רב. ישראל גם פה נמצאת במקומות יחסית נמוכים, גם באחריות התאגידית שלה וגם בכמה כסף אמיתי נותנת. לא שווה כסף, לא עכשיו כל העובדים שלי יבואו להתנדב ביום המעשים הטובים, שזה חמוד אבל לא מספיק משמעותי. ויש פילנטרופיה של גופים שבאמת עושים כמו גיוס המונים, נגיד לובי 99, או שפשוט אומרים, אנחנו רוצים להיות של הציבור, לא להיות תחת שום תאגיד, וכדי שאנחנו נהיה של הציבור, אנחנו צריכים שכל אחד ישקיע 50, 60, 100 שקל בחודש.
תגיד, אני אצייר לך איזה דוגמה, סיפור אמיתי, אבל לא אחשוף את השמות, אבל יזמת חברתית שהקימה מקום שבו לממכר באופן ישיר, כל מיני מאפים, קפה, וזה משהו מאוד מאוד חברתי, ויצרה את זה כעסק. אוקיי, יצרה את זה כעסק. ואני אומר, היא לא הייתה מודעת בכלל לכל הנושא של גיוס הכספים, איך בכלל נגשים לדבר הזה. ובנשמה זה עסק חברתי פר אקסלנס.
מה חברתי בו?
הוא נולד, הוא נותן אנשים מטבח שיתופי כזה, וכל האלמנטים האלה שקשורים בכלל, לתת יותר לקהילה הזדמנות ולהנגיש לה כל מיני דברים, בעזרת אנשים מהסביבה. אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם להקים עסק, אבל אתה פסיליטייטור אותו כזה, מקום שאתה נותן לאנשים. אבל המכשיר הזה, לא ידע איך להתחיל אותו. היא לא ידע איך בכלל להגשת לדבר הזה. וזה נקודה מעניינת, כי אם את לוקחת את יזם כזה, וכמו יש הרבה, זאת אומרת, כמו יש הרבה שאומרים, אוקיי, יש לי את החלום, וזה תמיד מתברבר לי, כאילו תמיד אני, בסוף הם נגשים, פותחים איזה עוסק פתור, ומתחילים להתמודד עם העולם. מה הצעדים הראשונים שאת ממליצה להם לעשות ברגע הזה, לאנשים כאלה?
תראה, על פי חוק אי אפשר לקבל תרומה אם אתה עסק.
נכון.
זה קודם כל, אז כבר פתרנו את הבעיה. אבל אם הם בכל זאת רוצים להבין את המקורות החברתיים, אז זה עסקים שיכולים לעשות שיתופי פעולה עם עמותות, עם עמותות שמתמחות בתחום, או יודעות לעבוד עם עסקים, או מתמחות בנושא הספציפי שבו עוסקים, ולראות איך אפשר לגייס כסף למרכיב החברתי. זאת אומרת, היום כשהיה את רינגנבלום, ובכלל עדיין מנסים להקים מה שנקרא עסקים חברתיים, שיש גם שורת רווח, גם שורה חברתית, ויש שיגידו גם שורה של קיימות. זאת אומרת, לראות איך המקום סיסטיינבל, וגם איך פוגעים פחות בסביבה. אבל ואז אם יוצרים שותפות עם עמותה מקומית או ארצית שעוסקת בתחום, אז אפשר באמת למצוא מימון לרבדים החברתיים. וגם עסקים היום, נגיד, אם זה כן מענה, לא יודעת מה, לנפגעי נפש, או לאיזשהו צורך לאומי, אז הרבה פעמים מכרזים וקולות קוראים של הממשלה, הם כן פתוחים גם לעסקים, פשוט צריך גם לראות אותם. אבל אני אומרת, כאילו זה, אתה יודע, זה כשאתה רוצה להקים משהו, או שאתה מקים משהו, אתה חייב להפוך להיות מומחה לדבר הזה, ואז להבין, והמומחיות היא מרובדת, היא גם בנושא, גם בצורות מימון, גם במי השותפים, מי המתחרים, אבל זה לא שזה לא אפשרי לייצר מודלים היברידים, יש כאלה.
אני חושב, וזה בדיוק כזה דבר, ואני אסכם את זה ואומר, בסוף, כשרואים מישהו שעונה כל כך על צורך מאוד מאוד מובהק בשטח, שאתה עונה על, בכלל, שאתה עונה על צורך מאוד מאוד מובהק, אז אחד, אנשים מאוד מאוד רוצים לעזור לך, שתיים, כאילו, אם אתה עושה את זה, דבר שני, כנראה אתה תצליח, כאילו, זה כנראה יצליח, כי אם אתה ממש מדויק למענה לצורך, ואתה הקמת את היזמות שלך, כי אתה מזהה את הבעיה ואת הצרכים שאתה עונה עליהם ביזמות שלך, לכולם קשה בהתחלה, לכולם קשה ההתמודדות עם הרבה מאוד דברים בהתחלה, אבל הדבר הזה פשוט מתחיל לתדלק אותך, כי אתה מתחיל להצליח יותר, כי אנשים גם רואים ורוצים לעזור, ודבר שני, אתה מצליח לגייס לקוחות, כי אם אתה עונה להם על צורך. אז הנקודה היא פה, וזה המסר פה, לדייק אחד, כמו שאמרת, להתמקצע, ללמוד את המכלול. אין בעיה להגיד, אוקיי, אני עדיין לא בשל לשלב הזה של לגייס, או בכלל להביא מישהו שישים פה איזה שקל בדבר הזה, אבל אני יודע מתי הוא ייכנס, באיזה שלב, באיזה בשלות אני אהיה כדי ש... וזה נקודה שבאמת הנושא של ללמוד ולנתח את זה מכמה זוות, לא יודע מכל הזוות, מכמה זוות לפחות, כדי באמת להבין איך העולם הזה עובד, ואם בכלל יש לך נגיעה. כי כמו שאמרת, אם אתה פתח את העסק ואתה רוצה לגייס כספים מפרנטו כעסק עצמאי, זה יהיה לך מאוד קשה אם בכלל אפשרי. אז תודה על הטיפ הזה, זה היה חשוב לי כדרך הדוגמה שנולדה מכאן. אם אני לוקח, רגע, יש, אני עושה עכשיו פינה חדשה בפודקאסט, אני לוקח את כל הרזומה של כל בן אדם, נותן את ChatGPT לשאול שאלה, לתת לי איזה הנחיה לאיזה שאלה שמעניינת לדעתו מתוך הרזומה, ואצלך הוא בחר את הנושא של ברק אובמה. אז ספרי קצת על הנקודה הזאת.
אז
מעניין, כי זה באמת, לקחתי את כל מה שכתבו עליך שלוש האייטמים האחרונים, וזה מה שיצא.
תראה, כשאפרופו למידה וכשהתחלתי לנהל עמותה, אז מהר מאוד חיפשתי גם קורסים וגם הכשרות וגם תוכניות מנהיגות, ולאורך השנים השתתפתי בלא מעט כאלה, ובאחת הפעמים באמת היה קול קורא של קרן אובמה שחיפש מנהיגות מקומית לתוכניות לקידום קהילתי, וקידום קהילות וקידום מעורבות של קהילות ואחריות של קהילות זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לי, כי בסוף זה פערים שמאוד מאוד גדולים. גם היום בבאר שבע, על אף כל ההתפתחות, וההייטק, והפארקים, וכן הלאה, בסוף כשאנחנו הולכים לשכונות הוותיקות, וכשאנחנו הולכים למשפחה שלי, אחותי, אחים שלי, וזה, אנחנו לא רואים שהמצב מתקדם מאוד. וגם איך שהשיקונים נראים, הם עדיין נראים ככה עצובים ומתקפלים כאלה. ובפנטזיה שלי, אני ממש רוצה שיהיו תשתיות קהילתיות, ושתושבים ידעו להתארגן, וגם שמודלים ישנים יחזרו. אני מאוד מאמינה בוועדי שכונות, ואני חושבת שזה מוסד שחייב לחזור לחיות, כי בסוף אתה לא יכול רק לקרוא לאנשים להיות מעורבים וליזום, אם אין לך פלטפורמות איפה ליזום. אם אני תושבת מאוד פעילה, ואני רוצה עכשיו ספסל חדש, אבל אף אחד לא מעניין אותו לשמוע שאני רוצה ספסל חדש, אז מה אני, אז בסדר, אני אכתוב פוסטים, אני אעשה סרטונים, אני אכתוב מכתבים, אבל אם יש ועד שכונה, אז יש לי כתובת, אז אני יכולה להציע תוכנית, אני יכולה לבקש תקציב, אני יכולה להציע רעיון. ובאמת זה הדברים שהרציר עושה, היא מלווה יוזמות קהילתיות ומלווה יזמים ומלווה קהילות שרוצות לפעול, ובזכות הרציר ובזכות העשייה של הקהילות בעצם התקבלתי להיות הקול הישראלי בתוכנית של קרן אובמה, ופגשתי מנהיגים ממש מכל העולם.
מה זה התוכנית הזאת?
זה תוכנית שטסנו לארצות הברית 4 פעמים בשנה, בסוף זה היה פחות בגלל הקורונה, ומדברים שם גם על מנהיגות, גם על גזענות, גם בגלל שתוכנית של אובמה, אז מכירים הרבה אוכלוסיות מגוונות מאוד וקהילות מאוד מגוונות, את האתגרים המטורפים שארצות הברית מתמודדת איתם בהקשרים האלה. אז זה היה גם למידה מאוד משמעותית, גם נטוורקינג חשוב מאוד, וגם הבנה של המורכבות של הדברים, של נרטיבים, של סיפורים, שסיפור קהילתי אחד הוא לא נראה, מהצד השני הוא לא נראה, ככה, סתם, אפילו להבין, אתה יודע, למה כל כך הרבה שחורים הם בבתי כאלה בארצות הברית? איזה מודיניות הובילה לזה? האם כל פשע הוא פשע, או שזה, מי החליט שנגיד גרס זה פשע? או סמים זה פשע, אולי סמים זה בכלל מחלות נפש, אולי זה משהו שבכלל צריך להתעסק עליו כסוגיה טיפולית, או אולי זה סוגיה של עוני, וצריך להבין, או שאולי זה סוגיה של אפליה. זאת אומרת, איך הדברים האלה עובדים ואת המורכבות של הבעיות החברתיות? אז זאת הייתה תוכנית מאוד מאוד מלמדת, והיום אני חלק מהבוגרים, ואנחנו נפגשים, מדברים, משוחחים, ויחד עם זאת אני אגיד, קשה לעשות את ההשקה הזאת, אנחנו מאוד אוהבים ללמוד מהעולם, אבל הסיפור הישראלי הוא באמת ייחודי. תחשוב שבארצות הברית אנחנו כמו מדינת ניו יורק, כאילו, זה סוגיות שונות, התרבויות שונות, יש מה ללמוד, אבל בסוף כל סיפור הוא מאוד מאוד פרטיקולרי, הוא
ייחודי. אם ניקח איזה דבר אחד שלקחת משם, מה הדבר שהכי נצרב לך מכל התקופה הזאת?
האמת שבאחד המפגשים, פגשנו את ברק אובמה ומישל אובמה בעצמם כמה פעמים, וברק אובמה באחד המפגשים סיפר ששאלו אותו, במילים אחרות, איך להיות ראש ממשלת ארצות הברית. ואז הוא אמר, תקשיבו, אני לעולם לא חלמתי להיות ראש ממשלת ארצות הברית. פשוט ידעתי שכל מה שאני עושה, אני צריך לעשות הכי טוב שאני יודע. ואני חושבת שזה מאוד קשור לשיחה שלי ושלך. כאילו, גם בתקופות שניקיתי בתים, הייתי מנקה מעולה. וניקיתי את זה ממש יסודי, וידעתי מה החומרים הכי טובים, וידעתי איך לעשות את זה הכי יעיל, ויצרתי קשרים מטורפים עם אנשים שניקיתי את הבתים שלהם, ותמיד הייתי כל כך אהובה שקיבלתי מלא מתנות לחגים, וגם אחר כך שכבר סיימתי להיות מנקה, והתקדמתי לתפקידים אחרים, הם עדיין נשארו הנטוורקינג שלי. זאת אומרת, אז, ובזה ברק אובמה ככה מאוד חידד את הנקודה, שלא משנה מה אתה עושה, אם אתה עושה אותו הכי טוב, אתה גם מתקדם, וגם הרבה פעמים כשאומרים לי, כאילו, איך את מנהלת יעילה, אז אני אומרת, כן, יצלנית, כאילו, אני קודם חושבת איך לחסוך לי, איך לעבוד פחות, איך, למרות שאני עובדת המון, וגם אוהבת לעבוד המון, אז יש פה איזו סתירה, אבל כאילו, איך להתייעל, איך...
זה לא סתירה, אגב, אתה רוצה להיות יותר יעיל פשוט, אתה רוצה לעבוד פשוט, פחות בזבז את הזמן.
אתה יודע, זה כמו שארגונים שואלים אותי, רגע, גם המנהלת אדמיניסטרטיבית צריכה לעשות תוכנית עבודה ולחשוב על חזון. אני אומרת, כן, אולי יכולה לעשות את הטלפונים יותר יעיל. אולי היא יכולה לעבוד על המסמכים אחרת, אולי שיטה אחרת תסתדר, והרבה פעמים החדשנות היא שם, הנה תראה, חשבונית ירוקה, המציאה משהו אחר, עסק מצליח בטירוף, לא בא מאיזה חזון אחר, או לא יודעת אם אתה מכיר את היזם תומר שמש, הקים מחסן לוגיסטי להפצת ציוד שמלא מלא משרדים זורקים, והוא מפזר את זה בין מלא רווחות ועמותות. כאילו משהו טכני של העברת ציוד, אבל הבן אדם פתר בעיה מטורפת, גם לחברות שצריכות לזרוק את הדבר הזה, וגם לאנשים שצריכים כל מיני ציודים. אז זהו.
תקשיבי, אפשר להמשיך את השיחה הזאת עוד לכיוון הזה, זה נשמע, זה סופר מעניין, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על האילוצים שהדברים האלה מייצרים, ולא מסתכלים על ההזדמנויות, ואני חושב שפשוט דייקת את זה בצורה מצוינת, החלק הזה שלא משנה מה תעשה, תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול. זה נקודה כאילו נשמע, אתה יודע, זה אמירה שהיא DNA, שהיא משהו שאתה בא ואומר, תראו, אני בסוף אומר, אם אתה עכשיו מחליט שאתה עושה כל דבר ממניעים טובים, אמיתיים, נקיים, גם אם הם קשים, גם אם הם לא נעימים, אבל המניע שלך הוא בסיס שבאמת אמיתי רוצה לעזור לאנשים, רוצה לתת להם ערך, רוצה לייצר פעילות, בסוף יהיה לך שם טוב, בסוף יהיה לך, זה יפתח את המקומות האלה. אבל תעשה את מה שאתה עושה, לא משנה באיזה ווליום, לא משנה אם זה מול המון המון אנשים, או מול בן אדם אחד לבד באיזה חדר צדדי שפגשת במקרה, תעשה את זה הכי טוב, כי אני חושב שהמשפט הזה הוא פשוט, פשוט מהמם בעיניי, כי זה חלק מאוד מאוד חשוב של מסר של כל יזם פה שמאזין לזה, ותודה שאמרת את זה. ואם אני אקח את זה קדימה, ואני מסתכל על החזון שלך קדימה, לשנים הקרובות, מה את רואה מול העיניים בתחום שלך?
תראה, ברמה האישית, אני חושבת שיש חלומות שאני לא מעיזה ללכת אליהם גם. נגיד, פוליטיקה מאוד מעניין אותי, אבל זה גם ממש ממש מפחיד, ותכף יש בחירות, וזה בחירות נוספות שלא התארגנתי אליהם בזמן. אז, אבל גם זה כזה משהו שאני מנסה לזכור, אוקיי, את רק בת 40 תכף, יש עוד זמן, לא הכל צריך להשיג זה. גם הרובד המקצועי של שלטון מקומי מאוד מאוד מעניין אותי, למנכ"ל רשות מקומית, כי יש משהו ברשות מקומית שהוא מאוד מאוד אינטרדיסציפלינרי, זה הכל, זה מניקיון העיר, חזון העיר, ועד לרווחה ועוני, ואני מאוד אוהבת את הריבוי של הסוגיות ושל הנושאים. ברמה התעסוקתית שלי היום, אף שאני נמצאת ביד הנדיב, אז אני גם מאוד מעניין אותי לראות איך עושים תוכניות לאומיות בפרויקטי ענק, ככה, זה השריר שאני מאמנת כרגע.
למי שלא מכיר, מה זה יד הנדיב, למי שלא מכיר?
יד הנדיב זה קרן פילנטרופית של משפחת רוטשילד, של הצד באנגליה, יש גם קרן רוטשילד שזה של הצד בצרפת, וזאת קרן שעוסקת בתחומים של סביבה, חינוך, מצוינות אקדמית, חברה ערבית, גיל רך, ואני אחראית שם על התחום של שלטון מקומי, ומייצרים בעצם תוכניות גדולות, גם עם עמותות וגם עם הממשלה, במיזמים משותפים ובכל מיני שותפויות, ומנסים להבין מה הסוגיות שרוצים לפתח. אז הנושאים שאני מתעסקת בהם שם, והם מאוד מאוד מעניינים אותי, אז אחד זה כאמור תשתיות קהילתיות, איך רשויות מקומיות לוקחות מקום, לוקחות אחריות אחרת על הקשר עם התושבים, כמה מערבים תושבים, כמה נותנים להם מקום ליוזמות, כמה משתפים אותם בכל העבודה של הרשות. והתחום השני שאני עוסקת בו רבות שם, זה תחום של התחדשות עירונית, והבנה איך התחדשות עירונית נהיית, מסתכלת גם על היבטים חברתיים. זאת אומרת, לוקחת בחשבון לא רק את המכפיל, או את הממד הכלכלי, של כמה כדאי או לא כדאי להגדיל פה את יצע הדירות, אלא מה זה עושה בשכונה, מה זה עושה לתושבים הוותיקים, לחדשים, למרחב הציבורי, לחינוך. איך התחדשות עירונית נהיית הזדמנות שאנחנו מנצלים אותה הרבה יותר טוב, בשכונות מוחלשות ובפריפריה. אז ככה זה שני התחומים שאני עוסקת בהם.
החלק הזה של באמת, דיברנו עליו קצת קודם, על נושא הזה של המשאבים וכל הדינמיקה, אז שאת רואה את זה מהצד השני של בעצם לתמוך באותם גורמים. איך בעצם את רואה היום פוגשת אנשים ולייצר את ההשקעות ולחולל את הדבר הזה ולבחור? איך בכלל בוחרים במי להשקיע? הרבה כלל קרן כזאת בוחרת במי להשקיע, או במה להשקיע אותה.
אז אני אגיד שכאילו, התפקיד שלי זה להכיר הרבה עמותות, להבין מה הן עושות, מה המקצועיות שלהן, אבל זה כל הדברים שדיברנו עליהם, זה מי היזם, כמה הוא רציני, מקצועי, יודע, מומחה, לומד, התוכנית, אתה בוחר גם את התוכנית עצמה, לפעמים היזם טוב, אבל התוכנית לא טובה, או הפוך, התוכנית מעולה, אבל אתה אומר, רגע, היזם הזה לא ידע להכיל את זה. ולראות שיש איזושהי גדילה שהיא הגיונית, שאתה לא יכול, אם ארגון יש לו 3 מיליון שח תקציב, אתה לא תיתן לו 3 מיליון, כי ארגונים לא מכפילים את עצמם, על אף שבארץ ציר התחלתי עם 3 מיליון, ואחרי 6 שנים התקציב היה 20 מיליון, אז התקציב יפה. כן הכפיל את עצמו.
יפה.
אבל כן בודקים את הגדילה הטבעית. משהו שהרבה מאוד חסר היום, לפחות ביזמות חברתית, כי ביזמות עסקית, השורת רווח מאוד עושה סדר. או שאתה מרוויח, או שאתה מפסיד. ביזמות חברתית זה יותר מורכב. מה התוצאה? נגיד, אתה עושה את כל הפעילות האלה. מה העולם משתנה? איך הוא יראה אחרת? למה לא ירצו אותך או לא יצטרכו את זה? ובגלל שנמדוד את הדברים האלה הרבה יותר מורכב וגם עולה יותר כסף ודורש יותר משקע, לא תמיד יש לעמותות וליוזמות את התשובות לשאלות האלה. אז זה ככה על אצבע אחד.
מה זה מצוין.
בודקים גם את הוועד המנהל, את
הפזון. לא, אני חושב שזה נתן לאנשים להבין טיפה טיפה הצצה לאיך הדבר הזה נעשה, ואני חושב שנכון שדיברנו על זה קודם, אבל החלק הזה צריך לחלחל אותו עוד הרבה, על הנושא הזה שבאמת לבוא מאוד מאוד מגובש, לבוא ולהראות את הצורך ואת הערך שמה שאתה עושה, אני חושב שהתפיסה שמה שאמרת בסוף, הקושי הגדול זה להבין שבסוף אתה נמדד בתוצאה בשטח, שלשמה קיבלת את ההשקעה הזאת.
כן, ואנשים אוהבים לדבר בתפוקות. אני שואלת, למה אתה עושה את זה? אומרים, אני אעשה 20 מפגשים, 3 סמינרים, אבל לשם מה? מה יהיה? מה תהיה התוצאה? וזו שאלה, זה שריר, כן? גם אני מתאמנת בלראות אותו, כי זה הרבה הרבה יותר קשה. אבל יש לנו עמותות מהממות בארץ, כן? זאת אומרת, יש הרבה עשייה חברתית מאוד מאוד משמעותית, ואני לא חושבת שאפילו הציבור מבין כמה עמותות מחזיקות סוגיות קריטיות בישראל.
ותגידי רגע, אפשר לדבר על זה בלי לדבר קצת על אקטואליה במה שקורה במדינה שלנו בימים אלה, ואיך בעצם כל נושא של, בלי לתפוס צד פוליטי כזה או אחר, איך אנחנו, כל נושא החברתי מתערבב עם כל השיח שקורה כרגע במדינה, בעד נגד, לא משנה, איך בכלל את רואה את כל הדבר הזה משפיע על כל הגופים החברתיים האלה, אם בכלל?
טוב, קשה לא לענות על זה פוליטית. אני אגיד לך שהרבה עמותות נפגעות, כי בסופו של דבר, התפיסות כרגע מובילות בממשלה הן באמת פחות ליברליות. אז אתה יודע, כל העמותות שעוסקות בלהט"בים, כל העמותות שעוסקות בערבים, כל העמותות שעוסקות, כאילו, אין מה לעשות, אין נפגעות, אין פה איך לדלג על זה. אבל אני אענה לך ברמת העם, ברמת החברה, ברמת השיח. יש משהו שבעובדה שמערכת החינוך שלנו מופרדת, שאנחנו מגזרים מאוד מאוד מופרדים. תכלס, חוץ מצבא, לא יצא לך לפגוש אנשים ששונים ממך. והומוגניה היא חשובה, היא נעימה. בסוף כולנו רוצים להיות חברים של מי שדומה לנו, וזה זה, זה, זה צורך טבעי, צורך קהילתי, צורך סבבה. השאלה שלי, האם הרשויות המקומיות היום יודעות לייצר את התשתיות, גם לייצר חיבור ושיח לאי הומוגניות. האם בבר שבע לצורך הדוגמה יש פורום אנשי דת? האם יש מפגשים בין ערבים ליהודים כאנשים שחיים בנגב? האם אני צריכה להכיר את הדתיים או את החרדים שחיים בבר שבע? יש לי בכלל איפה? יש פלטפורמות? ואנחנו רואים הבדל בין רשויות שמחליטות, וואי, זה חשוב, זה הקהילות של העיר שלי, אני לא רואה את זה רק כנפרד, לבין רשויות שמתעלמות מזה. אז רשויות שמצליחות, אז יש פורומים, יש שולחנות עגולים, יש ועדי שכונות, יש שיח, יש דיאלוג, ראשי ערים ומנכ"לים יודעים להתייעץ עם מגוון האוכלוסיות, לייצר את ההזדמנויות האלה למפגש. ורשויות שלו, אז לא. אז אחר כך שיש מצב קיצון, כמו היום בחברה הישראלית, אז פוגשים את זה גם, אתה יודע, זה קצת כמו סרטון של ארץ נהדרת. קל לעשות מלחמת אזרחים, נכון? יוצאים עם נעלי בית למטה, הוא אומר, זה קל, זה בשכונה, זה פשוט. ואני חושבת שפה הרבה ראשי ערים עוד לא קלטו את התפקיד שלהם. זאת אומרת, פתאום הם צריכים להבין שהתפקיד שלהם זה לא רק שפע וניקיון העיר, או חינוך, גם התושבים מצפים היום מהשלטון המקומי הרבה יותר. היום התפקיד של רשויות מקומיות זה להפגיש את האוכלוסיות האלה, להפגיש את הקהילות האלה, לתת להם במה ומקום, וגם להתמודד עם האתגרים. וזה כן פוגש בסוף, אתה יודע, הסוגיה הכי פשוטה, העסקים פתוחים בשבת או לא? אני רוצה שהעסקים יהיו פתוחים, אבל אני רוצה שגם הדתיים שחיים בעיר שלי ירגישו בנוח עם זה. אז אולי בשכונה אחת הם לא, ובשכונה אחרת כן, כי אני כן בחורה חינונית שמבלה בשבת. זאת אומרת, איך מנהלים את המתחים האלה? הרבנות המקומית של הישוב היא רק רבנות של הדתיים, או שהיא גוף שמסתכל על יהדות ודת וקהילות כמשהו רחב יותר עירוני? יש עוד המון המון סוגיות כאלה.
אני חושב אבל ש... תראה, אני ער, בתור אחד שלא שומע הרבה תקשורת, אני משתדל לנקות את המוח שלי מהרבה דברים שלא יתפסו אותו, משתדל להיות נשאר מעודכן במינונים נכונים כדי לא להישאב, כי זה מאוד מאוד שואב. והחלק הזה של הפן החברתי שאת רואה, שבאמת יש הרבה יותר ניסיון, לפחות ככה אני ער לזה, אולי אני בוחר להסתכל על זה ככה, שמנסים קצת למצוא את המכנה המשותף ולנסות לגשר ולפשר, והקולות האלה לא, הם לא מקבלים מספיק במה, הם לא מקבלים מספיק את הווליום המתאים, ואתה יודע, תמיד אנחנו תשעה באב, וכל האלמנטים האלה, ומדברים על כל יש את הרוח היהודית שמדברים על הדבר הזה, אבל החלק הזה של להבין שנייה אחת, בצורה מעניינת של איפה, אם אני עכשיו בוחר בדרך החברתית, ולהשפיע על הסביבה שלי, וכל אחד שבאמת, שיתמוך במה שהוא מאמין בו, ובמה ש... ואתם חושבים, אבל אני חושב שיש דבר אחד, שכולם יסכימו עליו. החלק הזה של השנאה, יש גבול כאילו בין להתווכח לבין שנאה. אני חושב שאני יכול להסכים איתך על המון המון דברים, אבל אמרת פה במשפט שאמרת האחרון, מבחינתי את כל העניין הזה. אני יכול עדיין להגיד, אני לא שומר שבת, ואני לא זה, אבל אני דואג שאולי בשכונה של החילונים כן יהיה. אני חושב שזה מנוגד לך גם, הפוך לערכים שלי. אבל אם אני מכבד את הערכים של האחר, ולא שנא אותו בגלל שהוא עושה את זה, אז יהיה כנראה שנוכל לחיות בשלום, ובאמת בחברות הרבה יותר טוב. ואת יודעת, אני קצת יותר התחברתי לנושא של הדת בתקופה האחרונה, בגלל משבר שעברתי, אבא שלי נפטר לפני כ-8 חודשים, ואני הולך מקפיד ללכת ולהגיד קדיש וכל הדברים האלה, ואני יותר שומע ורואה. וזה מדהים לראות שכשאתה נכנס במשקפיים לא דתיות, לתוך משהו שהוא דתי, אתה פתאום רואה דברים שהם יותר שיח מקרב, ואיפה הנקודות שאפשר למצוא, ואת רואה אנשים שבדעה קצת יותר מוזנת ולא מטיפה, זאת אומרת, מדיעה שרואה את הצד החילוני כצד ששיח הדדי, וזה קולות שפחות שומעים אותם. והחלק החברתי, משום שמתחברים לקולות חברתיים, צריך לחזק את השיח הזה, צריך לתת לאנשים האלה, בדיוק כמו שאמרת פה עכשיו, לתת את הבמה הזאת ולדבר על זה. איך, מהזווית שלך, בסדר? וזה נושא גדול, רחב, עצום, שאפשר לקחת אותו ל-700,000 מקומות. איך נעשה לדעת, מה הצעד הקטן הזה קדימה, שנוכל לגשר על השיח הזה, שהוא יהיה פחות עם שנאה, יותר, אין בעיה להתווכח, אבל איך יהיה פחות עם שנאה?
תראה, אני אגיד 3 דברים. אחד, זה מאוד מורכב מה שאתה מבקש לעשות.
ברור.
כי יש פה מאבק כוחות אמיתי, במציאות דמוגרפית, שהאוכלוסייה החילונית הולכת לקטון,
נכון.
והאוכלוסייה החרדית והערבית הולכת לגדול, וזה קולות הרבה יותר שמרניים, והליברליזם בשאלה. אז אני לא הייתי מתשתשת, כי הרבה פעמים כשרוצים לעשות מה שנקרא סולחה ושולחן עגול, אז מתשתשים, אנחנו אחים, אנחנו יהודים, לא, יש בינינו הבדל, ויש פה דעות, וצריך, פשוט אני חושבת שאיבדנו קצת את היכולת לנהל את השיח האידיאולוגי והערכי, ולהבין את הפערים, יש פה באמת פערים, אני לא, כאילו מבחינתי ללכת לים בשבת, זה לא, זה משהו עמוק, וזה גם קשור אגב למעמדות, הרי לי ולך יש רכב, נכון? אז אין לנו בעיה ללכת בשבת בים, אבל אמא שלי לא הייתה רכב, לא היה רכב, אז מתי הייתי ללך בים, לים, כשהיא עובדת במפעל משבע בבוקר עוד שבע בערב, זאת אומרת, יש פה גם איזה מעמדות צריכים מה, אז אני לא בעד להתשתש, זה קודם כל, כי זה, הרבה פעמים זה הדבר הראשון שעושים, בוא נתשתש, תתתת. מצד שני, כבר אמרתי קודם שחסרות הפלטפורמות, וחסרות הסוגיות המשותפות, לדוגמה, ולמה לדעתי רשות מקומית היא מקום מעולה לפעול בזה? איך אנחנו רוצים שהעיר שלנו תיראה? איך אנחנו רוצים שהחינוך בעיר שלנו ייראה? איך השכונות שלנו נראות? איך הכבישים שלנו נראים? מה תרבות הפנאי שיש לנו פה? ואני חושבת שהרובד השלישי זה הרבה הרבה למידה. גם לי וגם לאחרים יש בורות מאוד גדולה. וסטיגמות מאוד קשות, גם על ערבים, גם על יהודים, גם על חילונים, זאת אומרת, של כל צד, הם לא מבינים את המסד הערכי של מה זה חופש בשבילי. ובשבילי חופש זה קודם כל, לא יודעת, לא להתחתן ברבנות, להחליט איפה אני מתחתנת. ואני עדיין יכולה להיות מאוד יהודייה עם זה, זאת אומרת, אני אומרת כאילו לא לטשטש, להיכנס באמוק לדיון, אבל לקיים את הדיון, היום אין לך איפה בכלל לקיים אותו.
אתה יודע, זה מתחבר עם הפרק הקודם, פרק 129, שראיינתי את אריאל הלוי, מנכ״ל ויומר, שהוא דיבר בדיוק על זה, הוא היה לו שם הנקודה שהוא סיפר, ומעבר לספר שהוא כתב, שהוא ספר מעניין, על החלק הזה שהוא הלך ללך לצד אחד, לשמוע את כל הדעה בעד ונגד, משני הצדדים, והוא יצא הפוך מהמסקנות שהוא חשב שהוא יצא מהם בהתחלה, אוקיי? וזה היה מעניין, ותשמעו את הפרק, אז ככה תוכלו להבין על איזה צד אני מדבר, אבל זו מסקנה סופר מעניינת, כי אתה בא ואומר, אם אני יכול בכלל, ואמרתי, דעתי כפתרון, שאני חושב שיש הרבה פתרונות לחבר את הרשויות המקומיות לזה, כי בסוף הן הכי קרובות אלינו, בסוף המדינה זה למעלה, ואנחנו פה בסוף, שמתלוננים פה על הבור בכביש, אנחנו מתלוננים לרשות, אנחנו לא הולכים למדינה עם זה, ואני חושב שבאמת, אנחנו חיים בבאר שבע, ואני חושב שיש הרבה דברים שערים להם פה הרבה הרבה יותר, יש מקום לשפר, אבל בסוף אני חושב שאני מרגיש את זה הרבה יותר, אבל החלק הזה של הצמצום באמת מתחיל דרך היכולת שלנו לייצר בכלל מעגלי שיח פה, לדבר על זה, לנהל שיח, שהוא עם פחות שנאה, שאני חושב שזה בסוף הדבר שיכול למצוא את הפתרון. זה סופר סופר מורכב, אני יודע, סופר סופר קשה, אני יודע, אבל האינסטינקט הזה של להפעיל לצד השנאה הוא משהו שדתי עבר, איפשהו הרשת החברתית מאוד מעצימה את זה, לא חושב שהם אשמים, אגב, זה אנחנו בסופו של דבר כבני אדם, אבל החוסר ריסון הזה והקלות בלהוציא זעם על אנשים שלא מסכימים איתך, זה משהו שאין ספק ש... יש קולות שקוראים לרסן את זה, וצריך לעודד אותם לדעתי יותר. נעצור פה, כי אנחנו יכולים לפתח פה שיח שלם על זה. בלה, לקראת סיום, אני רוצה שתקריא באמת את כל, עברנו פה הרבה, והיה פה הרבה טיפים ופרקטיקה, והרבה דרך, ובכלל, אני חושב שהמון המון השראה מהעשייה שלך. אבל אם אני לוקח את כל מה שאמרת עכשיו, ומזקק את זה לאיזה טיפ אחד, ליזם או יזמת שמאזינים לנו כרגע, מה הוא יהיה אותו טיפ? טיפ אחד.
אני יכולה להגיד עבורי, אני לא יודעת אם זה יעבוד לכולם, אבל אני מאוד מחזיקה את האותנטיות של מי שאני. זאת אומרת, בסוף כל אחד צריך למצוא את הדרך שלו, באיך שהוא כותב, ואיך הוא מדבר, איך הוא מביא רעיונות, איך הוא מחבר את הרגש, את השכל, את העשייה, את החולשות ואת הפגיעות לצד העוצמה. כאילו זה בסוף איזה מרק כזה של חיים, אתה יודע, ובתוך כל זה צריך להיכנס משפחה, משכנתה, ילדים, חברים, זוגיות, כאילו איך אתה מנהל את החיים ואיך אתה בוחר. גם אמא שלי נפטרה לפני שנתיים, כבר יותר, ואני חיה בתודעת, אני חיה היום, מאוד מאוד מאוד, ואני רוצה לחיות טוב, ואני רוצה שהיום שלי טוב, וכל יום צריך להסתיים כיום טוב ומגניב ושווה, כי הכל מאוד מאוד שברירי, ויכול להיעלם, ולאן האנרגיות שלנו הולכות, אז אני... הכלי שלי לעבוד עם עצמי, ובכלל יזמים, הרי מה הכלי של יזמים? הם עצמם, אין עוד כלי, אין לי טכנולוגיה להיות בלה. אני בלה, ואתה נדב, וזהו, וזה מה שיש לך, וזה מה שיש לי, זה המכתוב. אז אני עובדת בלהיות בלה. כאילו, אני מנסה להבין מה עובד לי בלהיות אני.
מהמם. רשבתי להתחבר הדרך שלך, זה מהמם, זה הנקודה שהיא כל כך נכונה, כי יש לנו הרבה אפשרויות פשוט לאבד את עצמנו בדרך, עם כל השטיפת מוח לפעמים שאנחנו עוברים מכל הכיוונים. אז זה נקודה סופר מעניין, ותודה ששיתפת. ואם אני לוקח את כל הדרך שלך ומסכם, או את כל העשייה שלך ומסכם אותה באיזה מילה אחת, מילה אחת בלבד, שתתאר אותה בצורה הטובה ביותר, מה הייתי אותה מילה?
חושבת שאמרתי, אותנטיות.
אותנטיות.
אבל האמיתית כזאת, אתה יודע, לא מגויסת.
אני חושב שכל הפרק הזה הוא לגמרי אותנטי, ואפשר לשמוע את זה גם, אז אני חושב שזה מתאר נפלא, כי מסלול חיים כמו שתיארת לנו שעברת, והדרך שעוד לפנייך, אין לי ספק שהאותנטיות זה המילה המדויקת ביותר. אז בלה, ממש ממש תודה. אני ככה, אפשר היה להרחיב, אני אומר את זה הרבה, וזה טוב, זה גורם לי להבין שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל החלק הזה שאפשר עוד להרחיב אותו, אני מקווה שכל מאזין או מאזינה שיזינו לפרק הזה, יוכלו באמת לקחת את הטיפ הזה ולהתחבר ל-DNA שלהם, להבין איפה הם בנקודות שמאמינים בהם, בנקודות של השיח שלהם, להבין איך הם יכולים בזכות עצמם לקחת את הרעיון שלהם, את הדרך שלהם, את האמונה שלהם, ולעשות איתה משהו בלי לדחות, לעשות, להבין את האנרגיה, להבין את הכל, כי אני חושב שמתוך הפרק הזה אפשר ללמוד המון המון על הנקודות האלה, ואני מקווה שגם קיבלתם הצצה על הנושא הזה של העולם של הפילנטרופיה, העולם של בכלל, על הנושא של גיוס משאבים, יזמות חברתית, כי זו נקודה שהיא סופר סופר חשובה לכל אחד שרוצה לצאת לדרך, אז בלה, תודה רבה על הערך העצום שהענקת לנו פה, ואני רוצה להגיד לכם, חברים יקרים ומאזינים, תמשיכו לעקוב אחרינו, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות החברתיות, בקרוב יתחילו לעלות הרבה הרבה יותר סרטונים מהפרקים ממה שהיו עד עכשיו, אז תהיו מוכנים ותמשיכו ותשתפו את הערך, כי אני חושב, ואני מקבל הרבה פידבקים בהקשרים האלה, ולא מעניין אותי כמה מאזינים יש לפודקאסט הזה, מעניין אותי רק דבר אחד, שעכשיו אתה או עד שמאזינים לפרק הזה, תעשו משהו אחד טוב שאתם מאמינים בו, תהיו נחושים ופשוט פשוט תתמידו בו. כי זה מה שישפיע על החיים של כולנו פה, ודיברנו פה הרבה על זה, פשוט תעשו את זה. זה מה שאני אומר. תודה רבה לכם. אני נדב בנג'ו.
תודה רבה.
תודה רבה לבלה, וניפגש בפרק הבא, חברים. תודה.